שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קע"ד מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il. גם היום השיעור ארוך מהרגיל, 17 דקות כולל הדקה של הסיכום. אנחנו מתחילים בשורה החמישית בעמוד א'. בדף הקודם התחלנו לדבר על ערבים להלוואה. והבדלנו בין שני סוגים של ערבים, ערב רגיל וערב קבלן. ערב רגיל זה אומר שהמלווה הלווה ללווה כסף, וערב אחרי שאם הלווה לא יוכל לשלם אז הערב ישלם. לעומת זאת בערב קבלן הערב הרבה יותר מעורב פה בהלוואה, ויש קשר ישיר בין המלווה לבין הערב. וזה נחשב כביכול שהמלווה נותן את הכסף ללווה בשליחותו של הערב. ואז ממילא החיות של הערב כלפי המלווה גדולה הרבה יותר, עוד מעט נראה עד כמה. אבל קודם לדבר איך אנחנו יודעים האם הערב התכוון להיות ערב רגיל או ערב קבלן. אז זה תלוי בלשון שבו הוא השתמש. כלומר, אומר רב הונא, תלוי באיזה לשון ציווי השתמש הערב. אם הערב אמר למלווה, הלווה הוא ואני אחראי על החוב הזה, זה הופך אותו להיות ערב רגיל. אם הוא אמר למלווה, תן לו ואני אחראי על החוב הזה, זה הופך אותו להיות ערב קבלן. למה, מה ההבדל? כשהוא אומר הלווה הוא, זה אומר שזה הלוואה רגילה, אתה קשור... אתה המלווה קשור ללווה, ואני פשוט אחראי מבחוץ. לעומת זאת, אם הוא אומר תן לו, זה כבר לא לשון הלוואה, אלא נתינה, זה בעצם אומר שהערב אומר למלווה, אתה נותן לו בשליחות שלי. כלומר, כביכול אומר הערב, אתה תלווה לי את הכסף, אני עכשיו נותן לך חזרה את הכסף, ותיתן את הכסף הזה ללווה. וכיוון שזה עובר דרך הערב, זה הופך אותו להיות ערב קבלן. אז זה החלוקה הבסיסית, לשון הציווי שהשתמש בערב. עכשיו, כשרב הונא פירט, נשים לב שיש שני חלקים במשפט. למשל, בלשון של הלווהו, כלומר ערב רגיל, אז הוא אומר לו הלווהו, ואז, ואני ערב, פורע, חייב, נותן. כלומר, יש חלק של הציווי, ויש את החלק שבו הוא מתאר את האחריות שלו כלפי הכסף. אותו דבר בלשון של הקבלן, זה תן לו, ואני, קבלן, פורע, חייב, נותן. עכשיו, באותו חלק שני של המשפט, הדוגמאות שרב הונא השתמש, זה פורע, חייב, נותן. בזה הוא השתמש בשני הדוגמאות, גם בהלווהו וגם בתן לו, אבל הוא גם השתמש בלשון שבו הרב אומר במפורש מה הוא הולך להיות. כלומר, בלשון הראשון של הלווהו, אז אומר הלווהו ואני ערב, כלומר ערב רגיל, ובלשון השני של תן לו, כלומר קבלן, אז הוא אומר תן לו ואני קבלן. כלומר שגם החלק הראשון של המשפט וגם החלק השני של המשפט, בשניהם ברור למה הרב הזה התכוון. עכשיו שואלת הגמרא, מה יקרה אם יהיה פה הפוך? כלומר, אם הוא יאמר הלווהו, שזה לשון של ערב רגיל, ואני קבלן. או הפוך, הוא אמר תן לו, שזה לשון של קבלן, ואני ערב רגיל. אז לפי מה נלך? לפי ההתחלה של המשפט, לפי הסוף של המשפט, אז בזה הגמרא מביאה שלוש שיטות, אנחנו כרגע מפרשים לפי השאילתות, ששלושת השיטות שעכשיו נראה, מתייחסות לשאלה שעכשיו שאלנו. שיטה ראשונה אומר רבי יצחק, אנחנו הולכים לפי סוף המשפט. כלומר, בהלווהו ואני קבלן, אז הוא קבלן, למרות שבהתחלה הוא אמר הלווהו, ובתן לו ואני ערב, אז הוא ערב רגיל, למרות שבהתחלה הוא אמר תן לו. זה רבי יצחק. שיטה שנייה זה רב חיסטה, שהוא אומר שברגע שאיפשהו במשפט, בין אם בהתחלה, בין אם בסוף, היה לשון של קבלן, אז הוא קבלן. רק אם שני הדברים היו לשון של ערב רגיל, אז הוא יהיה ערב רגיל. ושיטה שלישית רבה אומר בדיוק הפוך. אם אחד מהחלקים של המשפט זה לשון של ערב רגיל, אז הוא יהיה ערב רגיל. רק אם בשני החלקים של המשפט הוא ישתמש בלשון של ערב קבלן, כלומר תן לו ואני קבלן, רק אז הוא יהיה ערב קבלן. אז אלה שלושת השיטות במקרה שהוא אמר דבר והיפוכו. אז עד כאן ראינו מה הלשון שבו משתמשים בשביל להיות ערב רגיל או ערב קבלן. עכשיו נראה מה נפקמינה, מה זה משנה אם הוא ערב רגיל או ערב קבלן. אז בדף הקודם למדנו שלפי הפירוש של רב נחמן וככה באמת התקבל, המלווה קודם כל תמיד תובע את הלווה. רק אם ללווה אין כסף, אז הוא יכול ללכת לערב. אבל אמרנו שבכל זאת יש הבדל בין ערב רגיל לערב קבלן במקרה של תנאי. כלומר, אם המלווה תנאי מערב שהוא יכול לגבות ממי שהוא רוצה, אז גם אם ללווה יש כסף, הוא יכול ללכת קודם לערב. זה גם בערב רגיל וגם בערב קבלן. זה עדיין לא ההבדל. ההבדל הוא במקרה שהם עשו את התנאי הזה, וללווה אין רק כסף, אלא נכסים. האם גם אז הוא יכול ללכת קודם לערב, או שפה הוא צריך לקחת קודם מהנכסים של הלווה? אז פה ההבדל בין ערב רגיל לערב קבלן. בערב רגיל הוא לא ייקח מערב, אלא מהנכסים של הלווה. בערב קבלן הוא ייקח מערב קבלן. זה לפי תנא קמא, רשב"ג אומר שגם בזה הוא ייקח מהלווה. אז זה ההבדל היחיד שראינו בינתיים בין ערב רגיל לערב קבלן. עכשיו הגמרא מביאה את מר בר המימר, שהוא אמר שיש הבדל קיצוני הרבה יותר בין ערב רגיל לערב קבלן. בערב רגיל, כמו שאמרנו, המלווה הולך קודם כל ללווה ורק אז לערב, אלא אם כן עשו תנאי. לעומת זאת, בערב קבלן הוא יכול ללכת ישירות לערב ולא ללווה, גם בלי שעשו איזה תנאי בשביל זה. ככה חשב מר בר המימר, אבל מיד הגמרא דוחה את זה ואומרת שזה לא נכון. מתי זה כן נכון? רק אם יש פה ערב קבלן משודרג. זה בעצם דרגה שלישית של עריבות. מה הכוונה? שהערב לא רק אמר תן לו את הכסף ואני אהיה ערב קבלן, אלא הערב ממש לקח את הכסף מהמלווה ונתן את זה ללווה. פה כיוון שהכסף עבר פיזית דרך הערב, רק אז באמת המלווה יכול לתבוע ישירות את הערב. אז זה לגבי את מי תובע המלווה ראשון. על זה הגמרא עכשיו מביאה כמה סיפורים. הסיפור הראשון זה בשליש התחתון של העמוד. כאן הגמרא משתמשת במה שלמדנו עכשיו מהעריבות כמשל למשהו אחר. כלומר, בלי קשר עכשיו לעריבות, אנחנו יודעים שהמלווה צריך קודם כל לבדוק אם ללווה יש כסף. רק אם ללווה אין כסף, אז הוא יכול ללכת לגבות מהנכסים שלו. אבל היה דיין אחד שטעה בזה ונתן למלווה לגבות מהנכסים, אפילו לפני שבדקו אם ללווה יש בכלל כסף. ורב חנין שמע על זה והוא סילק אותו. יש מחלוקת את מי הוא סילק, או שהוא סילק את המלווה מהקרקע של הלווה, או שהוא סילק את הדיין הזה, ורב השיבח את רב חנין על זה, והוא הסביר את זה, ועכשיו הקשר לנושא שלנו של עריבות, שיש הקבלה בין הנכסים של הלווה לבין עריבים של הלווה. כלומר, קודם כל, התובע צריך ללכת לכסף עצמו של הלווה. רק אם ללווה אין כסף, רק אז אפשר ללכת לנכסים, כמו שרק אז אפשר ללכת לעריבים. זה הקבלה שרב עשה בין הנכסים לבין העריבים. ועכשיו, חמש שורות מתחתית עמוד א', הגמרא אומרת, מה קורה אם בכל זאת הערב שילם לפני הלווה? אז ברור לגמרא שאם הוא עשה את זה, אז עכשיו החוב של הלווה הוא כלפי הערב ולא כלפי המלווה. אז זה ברור. אבל עכשיו מעלה הגמרא מקרה שבו הלווה עצמו כבר מת, ויש לו יתומים קטנים, והערב שילם בשבילם. אז האם היתומים צריכים לפרוע את החוב של הערב? השאלה הזאת בעצם תלויה בשאלה יותר בסיסית. האם היתומים בכלל צריכים לפרוע את החוב של אבא שלהם? כי הרי אם היתומים לא צריכים לפרוע את החוב של האבא, מן הסתם זה שהערב יתנדב לשלם זה לא אשמתם. הם לא צריכים לפרוע את החוב של האבא, אז הם גם לא צריכים לפרוע על הערב. אז אנחנו צריכים קודם לדון האם בכלל היתומים צריכים לפרוע את החוב של אבא. אז זה מביא אותנו לסוגיה בערכין בכ"ב עמוד א', שיש בה מחלוקת זהה למחלוקת שעוד מעט נראה כאן. שם הנושא זה לא ערב, אלא השאלה שעכשיו שאלנו. האם יתומים קטנים צריכים לשלם את החוב של אבא שלהם? יש שם כמה דעות בגמרא שהם לא צריכים, רב אסי, רב יוחנן, רב נחמן בהתחלה, והגמרא מביאה שני הסברים למה הם לא צריכים לשלם. רב הונא בריי דרב יהושע שם אומר שבאמת מן הדין הם כן צריכים לשלם, כי הרי הנכסים שהם ירשו מהאבא משועבדים לחוב של האבא. הסיבה היחידה שהם לא צריכים לשלם זה שאולי אבא שלהם לפני שהוא נפטר נתן איזשהו משכון למלווה, ובזה הוא בעצם פרה כבר את החוב, לכן הם לא צריכים לשלם מספק. זה הספר של רב הונא בריי דרב יהושע. לעומת זאת רב פאפה אומר שיש פה משהו יותר עקרוני. מן הדין הם לא צריכים לשלם. למה? כי סובר רב פאפה שבעצם אין פה שיעבוד. הראשונים מסבירים שלפי רב פאפה, כל מה שאנחנו תמיד אומרים שהנכסים משתעבדים לחוב, זה רק מדרבנן. אבל מהתורה אין שיעבוד נכסים לחוב. ממילא למה צריך לשלם חוב מהתורה? פשוט יש מצווה להחזיר חובות. וממילא אם הלווה נפטר וישאיר יתומים קטנים, אי אפשר לחייב אותם לקיים את המצווה הזאת כי הם קטנים. בסוגריים נעיר שבדף הבא נבין הרבה יותר את המחלוקת האם השיעבוד נכסים הוא מהתורה או לא, שם יש לנו סוגיה בנושא הזה, ולפי רוב הראשונים חוץ מרשבם כאן, כשאנחנו אומרים שהשיעבוד הוא לא מהתורה, אז גם אם זה מלווה בשטר, עדיין השיעבוד הוא לא מהתורה. והרה נוספת, בדף הבא נראה מחלוקת ראשונים, האם כשרב פאפו אומר שזה רק מצווה לפרוע חוב, האם הכוונה היא רק ליורשים, או שאפילו הלווה עצמו זה רק מצווה ולא חוב ממש, כל זה נראה בדף הבא. בכל אופן, שוב, לפי רב הונא בריי דרב יהושע אנחנו חוששים שאבא כבר שילם. לפי רב פאפה, הילדים פשוט לא צריכים לפרוע כי זה מצווה, זה לא שיעבוד של חוב, וילדים קטנים לא צריכים לקיים את המצווה הזאת. אז זה המחלוקת שם בערכין, ועכשיו נחזור לסוגיה שלנו, ארבע שורות מתחתית עמוד א'. בסוגיה שלנו, לפי רוב הראשונים, אולי חוץ מרשבם, יש בדיוק את אותה מחלוקת. כלומר, השאלה האם כשהערב שילם, היתומים צריכים להחזיר לו, זה בעצם תלוי בשאלה האם היתומים בכלל צריכים לשלם את החוב של האבא. אז כיוון שאמרנו שהיתומים לא צריכים לשלם את החוב של האבא, אז הם גם לא צריכים לשלם לערב. ולמה? מאותם שתי סיבות. לפי רב הונא בריי דרב יהושע, כי אולי האבא כבר שילם משהו, ולפי רב פאפה, כי זה רק מצווה ואין פה חוב של שיעבוד נכסים, ממילא הם לא צריכים לקיים מצוות, גם לא לערב. עכשיו, מה נפקמינה בין רב הונא בריי דרב יהושע לרב פאפה? במקרה שבו יהיה לנו ברור שהאבא לא שילם, למשל שהוא הודע לפני שהוא נפטר שהוא לא שילם, אז לפי רב הונא בריי דרב יהושע, היתומים כן יצטרכו לשלם, כי ברור שהאבא לא שילם, אבל לפי רב פאפה, הם עדיין לא יצטרכו לשלם, כי זה עדיין רק מצווה ולא חוב. עכשיו, לפי הנפקמינה הזאת, מקשה הגמרא בשורה הרביעית בעמוד ב' על השיטה של רב פאפה. כי הגמרא מביאה ברייתא, שהגמרא מבינה שהיא מדברת על יתומים קטנים, ושאם הערב שילם, הם כן צריכים לשלם לו. אומנם דווקא אם כתוב התקבלתי, עוד מעט נסביר למה, אבל הם צריכים לשלם לו. אז איך זה מסתדר עם מה שאמרנו עכשיו שהם לא צריכים לשלם? אז לפי רב הונא בריי דרב יהושע, אפשר לסדר את זה ולומר שמדובר שהאבא הודע שהוא לא שילם, אז כיוון שברור שאבא לא שילם, היתומים כן צריכים לשלם. אבל לפי רב פאפה, גם אם ברור לנו שאבא לא שילם, היתומים לא צריכים לשלם, אז למה באותה ברייתא הם כן משלמים? עונה הגמרא, פה היתומים חייבים גם לפי רב פאפה, כיוון שהוא כתב התקבלתי. עכשיו יש כמה הסברים בראשונים מה הכוונה התקבלתי ולמה זה משפיע על הדין לפי רב פאפה. אנחנו כרגע נלך לפי התוספות בדיבור המתחיל. התוספות מבינים שהכוונה כאן שכשהאבא הלווה לווה מהמלווה, הוא כתב בשטר חוב שכאילו הוא קיבל את החוב הזה מהערב ולא מהמלווה. למה הוא עשה את זה? בשביל לחזק את המעורבות של הערב, שכביכול הערב הוא זה שלווה את זה מהמלווה, והוא זה שאחרי זה הלווה את זה ללווה. וממילא כשהאבא הלווה כתב כזה דבר, אז אפילו שבדרך כלל לפי רב פאפה אין שיעבוד אלא רק מצווה, פה זה נחשב שהוא אמר במפורש שהוא משעבד את הנכסים שלו לחוב שיש לו כלפי אותו ערב. וממילא גם לפי רב פאפה, כיוון שפה יש שיעבוד נכסים, אז היתומים כבר כן צריכים לשלם לאותו ערב גם לפי רב פאפה. ועכשיו אנחנו בשורה התשיעית בעמוד ב', הגמרא דנה בתוך השיטה של רבונה ברדר רב יהושע, שבשורה השלישית הגמרא פסקה כמו, שלפיו היתומים לא משלמים לא למלווה ולא לערב, כי אנחנו חוששים שהאבא כבר החזיר משהו, מה יקרה אם המלווה הוא גוי? מה זה משנה? הנועל אצל הגויים היה שהמלווה הולך קודם כל אל הערב. איך העובדה הזאת משפיעה על החשש של רבונה ברדר רב יהושע, שהאבא כבר נתן איזשהו משכון למלווה, וזה בעצם פירעון החוב, וזה יש מחלוקת. רב מרדכי אומר שבגוי אין סיכוי שאבא נתן משהו לגוי. למה? כי כיוון שהוא יודע שממילא הגוי המלווה ילך קודם כל לערב, אז אין לו סיבה למהר לתת לו איזשהו משכון, ממילא הוא ילך לערב גם ככה. לכן בזה מודה רבונה ברדר רב יהושע שאנחנו מניחים שהאבא לא שילם, וממילא היתומים הקטנים כן יצטרכו לשלם. לעומת זאת רב אשי אומר בדיוק הפוך. הרי כיוון שגויים לוקחים קודם כל מערב, אז איזה אדם הוא פרייר להיות ערב להלוואה מגוי? אלא מתי אדם בכל זאת יסכים כן להיות ערב להלוואה מגוי? רק אם הוא יודע שהלווה נתן איזשהו משכון למלווה, וזה נותן לו איזשהו ביטחון שהמלווה לא יבוא אליו, כי יש לו כבר משכון ביד. ממילא כשהמלווה הוא גוי, לפי רב אשי אנחנו עוד יותר בטוחים שאבא הלווה נתן איזשהו משכון למלווה הגוי, וממילא היתומים לא צריכים לשלם. ובזה הגענו לנקודותיים קצת מעל אמצע עמוד ב', סיימנו את השאלה של מתי היתומים משלמים לערב ששילם מיוזמתו, ועכשיו ועד סוף הדף נדבר על ערבות בכתובה של אישה. עכשיו נתחיל לא כאן בנקודותיים קצת מעל אמצע עמוד, אלא 4 שורות לפני השורות הרחבות, אחרי זה נחזור אחורה. אומרת שם הגמרא דאיתמר שיש מצבים שלמרות שהערב מתחייב הוא לא באמת רציני. במה זה תלוי? אנחנו נראה שזה תלוי בשלושה גורמים. גורם אחד זה האם זה ערב קבלן או ערב רגיל, כשכמו שלמדנו כבר ערב קבלן הוא יותר מחויב מאשר ערב רגיל. גורם שני זה האם זה ערב על הלוואה או ערב על כתובה. כשבערב על כתובה יש פחות מחויבות של הערב. למה יש פחות מחויבות? הגמרא תאמר שתי סיבות. סיבה אחת, יכולת שהערב לא היה רציני, הוא רק עשה את זה בשביל שהם יסכימו להתחתן, לכן הוא הסכים להיות ערב על החוב של הכתובה, אבל הוא באמת לא היה רציני. סיבה שנייה, בניגוד להלוואה ששם המלווה מוציא כסף והוא בונה על הערב בשביל שיהיה מישהו שיחזיר לו את החוב, כאן האישה הרי לא הוציאה כסף, זה פשוט כסף שהבעל צריך לתת לה אם הם מתגרשים או שהוא מת. לכן כיוון שזה לא חוב במובן הרגיל, יכול להיות שהערב לא היה רציני כשהוא התחייב. זה הגורם השני, והגורם השלישי זה האם ללווה או לבעל במקרה של כתובה היו כבר נכסים. כשאם היו לו נכסים, אז יותר סביר שהערב באמת מתחייב. כי הוא יודע שממילא רוב הסיכויים שהלווה או הבעל כן יוכלו לשלם, כי יש להם נכסים, לכן לא אכפת לו להתחייב למקרה שלו. אבל אם ללווה או לבעל אין שום נכסים בזמן ההלוואה או החתונה, אז הערב יודע שרוב הסיכויים שהוא זה שיצטרך לשלם, אז הוא לא באמת מתחייב, כי הוא לא רוצה להתחייב לכזה דבר. אז אלו שלושת הגורמים, נזכיר אותם שוב. דבר ראשון, האם זה ערב קבלן או ערב רגיל. דבר שני, האם זה ערב על הלוואה או על כתובה. ודבר שלישי, האם יש ללווה נכסים או שאין לו נכסים. ועכשיו מה הדין? אז אומרת הגמרא כך. מהלוואה רגילה, אם זה ערב קבלן, הוא משתעבד בכל מקרה, גם אם ללווה אין שום נכסים. אם זה ערב רגיל, שהוא פחות משתעבד, כמו שאמרנו, אז אם יש ללווה נכסים, הוא כן משתעבד. אם אין ללווה נכסים, בזה יש מחלוקת, האם הוא מתכוון באמת להשתעבד או לא. כל זה בהלוואה רגילה, כרגע זה לא הנושא שלנו, רק נאמר שאחרי שתי שורות הגמרא תאמר והלכתה שגם בערב רגיל בכל מקרה הוא משתעבד גם אם ללווה נכסים. אז זה לווה רגיל, נשים את זה בצד. עכשיו לגבי כתובה, כמו שאמרנו בכתובה יש פחות מחויבות של הערב, אז לכן הכל יורד בדרגה אחת. כלומר בערב קבלן בכתובה נאמר מה שאמרנו בערב רגיל בהלוואה, כלומר שאם יש לבעל נכסים אז הוא כן יהיה ערב, ואם אין לו נכסים אז בזה יש מחלוקת. אבל בערב רגיל בכתובה, פה לפי כולם הערב לא משתעבד לכתובה, ואפילו אם לבעל יש נכסים בזמן החתונה. אז שוב, ערב רגיל על כתובה לא מתחייב, ערב קבלן, אם יש לו נכסים אז כן, אם אין לו נכסים זה מחלוקת. זה הביא אותנו לארבע שורות מתחתית עמוד ב', ומתוך זה נחזור אחורה לקצת מעל אמצע עמוד ב', לנקודותיים. פה הגמרא תביא שני מקומות שבהם אנחנו רואים שערב על כתובה כן מתחייב, ואנחנו נקשה את זה ממה שהרגע אמרנו. מה הם שני המקומות? דבר ראשון זה המשנה שלנו. במשנה אמרנו שהערב על כתובה צריך לשלם, ורשב"ג רק הזהיר במשנה מפני איזושהי קנוניה שהבעל והאישה יכולים לעשות. מה הם יכולים לעשות? הבעל יגרש את אשתו, הוא יאמר שאין לו כסף לתת לה את הכתובה, אז היא תלך ותגבה את החוב של הכתובה מהערב של הכתובה, אז הנה אנחנו רואים שהערב באמת כן מתחייב, אחר כך היא תלך ותתחתן שוב עם הבעל, ואז יש לה את הכסף מהערב. אז מהקנוניה הזאת רשב"ג חושש, ולכן הוא אמר שהערב יסכים לשלם רק בתנאי שהבעל ידיר את אשתו מליהנות ממנו. כלומר שאין סיכוי שאחרי זה הוא יוכל להחזיר אותה. אז זה דבר ראשון מהמשנה, שם אנחנו רואים במפורש שהערב כן מתחייב על כתובה. המקום השני שבו אנחנו רואים שהערב על כתובה כן מתחייב, זה סיפור על משה בר עצרי, שהוא היה אבא של רבונה, והוא גם היה ערב על הכתובה שלו. ורבונה היה במצב כספי לא טוב, אז אביה הציע לרבונה באופן מאוד מפתיע לעשות בדיוק את הקנוניה שרשב"ג חשש ממנה במשנה. כלומר הוא אמר לו תגרש את אשתך, אתה תאמר שאין לך כסף, ממילא אבא שלך שהוא ערב על הכתובה ייתן לה את הכסף של הכתובה במקומך, ואחרי זה תחזיר אותה ויהיה לכם כסף. זה היה הצעה של אביה, בפועל רבונה לא יוכל לעשות את זה כי הוא כהן, ממילא הוא לא יוכל להחזיר את גורשתו. בסוגריים הגמרא שואלת איך אביה מציע הצעות כאלה לעבוד על אבא שלו, הרי זה נקרא רשע ערום, כמו שראינו שאביה עצמו אמר בהקשר אחר בדף קוף למד זין. על זה עונה הגמרא, כאן זה לא נורא, כיוון שסוף סוף זה אבא שלו, כך שהכסף ממילא נשאר במשפחה, וגם הוא תלמיד חכם, ותלמיד חכם צריך לעזור לו יותר. בכל אופן זאת הייתה הצעה שאביה הציע לו לעשות. לענייננו, מה אנחנו רואים מכאן? שהערב על כתובה באמת כן משלם. אז אנחנו רואים גם במשנה וגם בסיפור הזה עם אביה שהערב על כתובה כן משלם. ועל זה קשה ממה שאמרנו מקודם שהערב על כתובה לא באמת מתחייב. עכשיו באמת הגמרא עצמה שואלת את זה רק על הסיפור של רבונה ואביה, אבל התוספות שואלים למה לא שאלו את זה גם מהמשנה עצמה. בכל אופן, עונה הגמרא גם זה לפי מה שאמרנו מקודם, שפה מדובר באותם מצבים שבהם אמרנו שגם בכתובה ערב כן מתחייב. מתי הוא כן מתחייב? אז אמרנו שבערב קבלן, אם לבעל היו נכסים, אז הערב כן מתחייב, אם לבעל לא היו נכסים, אז זה מחלוקת. אז גם כאן את המקרה הזה של רבונה ואביה נעמיד שהאבא היה ערב קבלן, ונאמר או שאנחנו הולכים לפי הדעה שגם אם לרבונה לא היו נכסים, ערב קבלן כן מתחייב, או שנאמר שבאמת לרבונה פעם בחתונה היו נכסים, אבל הם נרסו ועכשיו הוא היה במצב כלכלי לא טוב. בכל אופן נעמדנו במקרה כזה שגם בכתובה הערב כן מתחייב. והגענו לשורה החמישית לפני סוף עמוד א', נחזור מהר על מה שראינו. התחלנו בשאלה איזה לשון צריך להשתמש בשביל להיות ערב רגיל או ערב קבלן. תן לו זה ערב קבלן, הלווהו זה ערב רגיל. אם יש סתירה בתוך המשפט ראינו שלוש שיטות מה עושים. הבאנו את מר בר המימר שאמר שבערב קבלן אפשר לקחת ישירות מהערב לפני הלווה, אבל דחינו. אחרי זה דיברנו על ערב ששילם לפני הלווה, אז ברור שהלווה עכשיו צריך לשלם לערב. אבל אם הלווה עצמו נפטר וזה רק היתומים הקטנים שלו, אז כמו שהם לא צריכים לשלם ללווה, הם גם לא צריכים לשלם לערב. למה? לפי רב פאפה, כי זה רק מצווה, זה לא שיעבוד. לפי רב הונא ברי דרב יהושע, כי אולי האבא כבר נתן משהו, אבל אם ברור שהוא לא נתן, אז הם כן יצטרכו לשלם. אם המלווה הוא גוי, אז פה רב מרדכי אומר שלא חוששים שאבא כבר נתן, ורב אשי אומר שאדרבה חוששים יותר. סיימנו בערבות של כתובה, שאמרנו שהערב לא באמת רציני, אלא אם כן הוא ערב קבלן, ויש מחלוקת האם גם צריך שלבעל יהיו נכסים, כל טוב.